אתה אומר?
בדקדקה חדשה?
נו.
בעזרת השם יש קומה בית המדרש, ויש מקום מרכזי וכמה כיתות.
ככה הם סידרו, ככה מתכננים?
כן.
יש את הכל, אבל אין עוד כסף.
כן. יש כמה כיתות בשביל...
כן, סידרו מלכתחילה כמה כיתות שאפשר יהיה לתת שיעורים בכיתות נפרדות.
בדיוק.
טוב, טוב. צריך להשיג תורם, זה העיקר. טוב. תראו, יש בשנת תרע"א, אבל לא בקטע הראשון, בקטע השני, במדרש רבה, אתם רואים? עמוד מ"א. במדרש רבה, על הפסוק, המדרש דורש את הפסוק, אשרי האיש אשר, הפסוק הראשון בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לעצים לא ישב. אז דורש המדרש כך, אשרי האיש זה נוח, אשר לא הלך בעצת רשעים בדור אנוש, ובדרך חטאים לא עמד בדור המבול, ובמושב לעצים לא ישב זה בדור הפלגה. זאת אומרת, המדרש מציין כביכול את נוח שלא הלך, לא טעה בטעות של שלושת הדורות האלה. טוב, אז הוא מסביר כך, נראה. ונראה לשלושה דורות אלה, דור אנוש ודור המבול ודור הפלגה, היו כנגד שלושת הדברים, הכוונה שלושת אבות החטאים, שלושת החטאים היסודיים. קנאה, איך כתוב בפרקי אבות? הקנאה והתאווה והכבוד מעבירים את האדם מן העולם. כן? הקנאה והתאווה והכבוד. אז הוא אומר, דור אנוש היה עניין של כבוד. כך כתוב. אילן, אתה סיפרת לי על ילד שנדרס בגילו, נכון?
כן.
אתה יודע שהוא כבר חזר להכרה?
כן, הייתי אצלו
כן,
השבוע.
כן, שמעתי שהוא חזר. לדבר, התחיל לדבר. שמעתי, לא יאומן.
הייתי אצלו... ביקשו ממני לעזור בפעם, גם ישנתי אצלו.
היה צריך לשמור עליו, להיות איתו
כל הזמן.
באיזה מצב, מבחינה גופנית, באיזה מצב הוא? כל הבעיה הייתה רק בעיה של זה?
מה שהתחיל לתפקד בהתחלה זה יד ימין ורגל ימין, עדיין הצד שמאל
משותק.
כן, להרים אותו מהמיטה לכיסא, גלגלים, הראש ככה לא ממש מחזיק, אבל יותר טוב ממה שהיה. ועכשיו הוא מתקשר ככה, יש לו דף, יש לו מדבקות של אותיות, שהוא לא מצליח להגיד את המילה,
אז הוא בהכרה, אבל רואים שהוא מחבר מילים, אה?
ואם קשה לו להגיד, נגיד כן בעברית, הוא קשה לו להגיד, אז הוא אומר yes. זאת אומרת, בראש יש לו...
הראש בסדר.
הראש, כן, הוא שכלית, הוא...
היי, בעזרת השם, שיחזור לך, בעזרת השם. טוב.
אבל יש לו בר מצווה עכשיו.
זה בעזרת השם, זה לא נורא.
עכשיו מנסים ללמד אותו.
שמעתי, כן, שיוכל לקרוא את הקריאה, שמעתי, שמעתי.
את הברכה.
את הברכה, שיוכל לברך.
כן.
בעזרת השם, זה לא... בעזרת השם. טוב. אז נראה את זה עוד פעם. אז הוא אומר, ונראה ששלושה דורות אלה, דור אנוש, דור המבול ודור הפלגה, היו כנגד שלושת אבות החטאים, הקנאה והתאווה והכבוד. דור אנוש היה עניין של כבוד, שהרמב"ם ז"ל בראש הלכות עבודה זרה כתב שטעותם של דור אנוש הייתה, ממה נבע הטעות של דור אנוש, שחשבו שכמו שמלך רוצה לכבד את העומדים לפניו וזהו כבודו של המלך, זאת אומרת אם למלך יש שרים, כן, אז הוא דורש שיתנו כבוד לא רק לו עצמו אלא גם לשרים שלו. למה? משום שכבודם של השרים זה הכבוד שלו, כן. אז כמו כן רצון השם יתברך שיכבד האדם את הכוכבים והמזלות, שהם הרי המשמשים לפניו, הם כאילו שרים של מעלה, אז צריך לכבד אותם כמו ש... זה כבוד, זאת אומרת כשאני מכבד אותם או אני עובד אותם זה כאילו אני עובד את הקדוש ברוך הוא. זה הייתה הטעות של העבודה זרה בדור אנוש. זאת אומרת הם עבדו למשמשים לפניו במרום, כן? למשרתים של ריבונו של עולם במרום.
בשורש הטעות זה בכבוד, בכבוד.
בדיוק, עד כאן דבריו. והטעם שבאו לטעות כזו, הוא אומר, מה הסיבה שבאו לטעות כזו? אז הוא אומר, יש לומר משום שהם פגבו בעניין כבוד, לכן נסתעף מזה שיתעו בעניין כבוד, בעניין כבוד השם. איפה הם פגבו בעניין כבוד? דור אנוש, איפה כתוב, אם אתם, אולי בהמשך הוא יסביר, איפה כתוב שהם פגמו בעניין הכבוד? נראה הלאה. ודור המבול היה עניינם תאווה, כמו ארבע כתוב, כתוב כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, כן? הרש"י אומר אפילו חיות שימשו עם מי שאינו מינם, זאת אומרת ההשחתה הייתה בתאווה. ודור הפלגה היה עניינם קנאה, כמו שהפסוק אומר שחששו פן נפוץ. למה הם רצו לבנות מגדל וראשו בשמיים? כך כתוב בפסוק, פן נפוץ על פני כל הארץ. וחשש נמרוד, הפלגה היה בהנהגה של נמרוד, כך כתוב במדרש, וחשש נמרוד בין אם לא חלה מלך אחר, כנמצא בספרים.
מה זה קשור
לקנאה? זה נקרא קנאה, הוא מקנה, הוא לא רוצה שמישהו אחר. מה זה אדם מקנה? אדם מקנה בשני, מה שיש לו הוא רוצה, הוא רוצה לעצמו,
אז הוא חושש שאנשים מקנים
לו. כמו שאדם רוצה את מה שיש לשני, הוא לא רוצה לתת לשני את מה שיש לו.
זה שלטון.
זה לא שלטון, זה קנאה, היסוד הוא קנאה, זה מה שהוא אומר. וחשש נמרוד פן ימלוך עליהם מלך אחר כנמצא בספרים. ונוח שעמד בשלושה דורות אלו מחמת שהיה נבדל משלושה דברים אלו, ובאמת בדור המבול לבד אומר, באמת בדור המבול לבד מצאנו את שלושת החטאים האלה. כתוב ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. מצד אחד הוא אמר דור אנוש, דור המבול ודור הפלגה, כל דור מייצג אחת מהעבירות. עכשיו הוא אומר, למעשה גם בדור המבול עצמו מצאנו את שלושת העבירות. כתוב ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. אז רש"י אומר ותשחט, הלשון של השחתה מופיעה גם לגבי עבודה זרה וגם לגבי גילוי עריות. בשני המקרים המקרא משתמש בלשון השחתה, כן? הוא מביא ראיות מפסוקים. אז הוא אומר ותשחט הארץ הוא עבודה זרה וגילוי עריות כפירוש רש"י, ועבודה זרה וגילוי עריות הם עבירות של תאווה וכבוד כמו שנתבהר לעיל, כן? עבודה זרה זה חיסרון מכבוד השם, זה פגם בכבוד שאדם צריך לתת לריבונו של עולם, כן? וגזל, כתוב כמלא הארץ חמס מפניהם, חמס זה גזל, רש"י אומר לא נגמר דינם אלא על הגזל. מה? וגזל הוא קנאה. ממה נובע גזל? אדם גוזל את השני, לשני יש, הוא רוצה את מה שיש לשני, אז הוא בא ולוקח. גזל הוא קינה, שמתקנה בחברו ונוטל ממנו. הוא כמו שמידת היסוד בקדושה היא כוללת לכל המידות כידוע, כמו כן לעומתה בקליפה שהיא מידת התאווה, היא כוללת גם כן קנאה וכבוד. זאת אומרת, הוא אומר כמו שמידת היסוד בקדושה, זאת אומרת יש, דיברנו על שלושה חטאים, כנגד השלושה חטאים יש גם שלוש מידות כבוד, כן? למשל חסד, גבורה, כן? אז הוא אומר מידת היסוד, הגמרא אומרת איך כתוב, נו, הפסוק אומר צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד עולם, צדיק שייך למידת היסוד. בספירות שמדברים עליהם בקבלה, אז יש מה שנקרא ספירת החסד, ספירת הגבורה, ספירת התפארת, ויש מה שנקרא ספירת היסוד. היא הספירה שלפני האחרונה, היא נקראת יסוד, אבל הספירה הזאת היא שייכת לצדיק, שכתוב צדיק יסוד עולם, והצדיק זה מי ש כלולות בו כל המידות הטובות, הוא נקרא צדיק, כי יש בו את כל המידות הטובות. אז הוא אומר, כמו שמידת היסוד בקדושה היא כוללת לכל המידות כידוע, כמו כן לעומתה בקליפה, כנגד מידת היסוד בקדושה יש מה שנקרא הקליפה, כנגד, כנגד מידת היסוד בקדושה יש מידת התאווה, ומידת התאווה היא היסוד, היא כוללת בתוכה. זאת אומרת, מצד אחד אמרנו קנאה, תאווה וכבוד, שלוש מידות רעות שמוציאות את האדם מן העולם, אבל במידה מסוימת מידת התאווה כוללת את כולם, גם את הכבוד וגם את גם את הקנאה. אז הוא אומר, כמו כן לעומתה בקליפה שהיא מידת התאווה, היא כוללת גם כן קנאה וכבוד. על כן דור המבול שהיה עניינם תאווה, נמשכו להם כל שלושת הדברים הרעים, ונוח הוא שבת כבזוהר הקדוש. הזוהר אומר השם נוח, כן, יש לו משמעות. מה המשמעות שלו? או לפחות אחת מהמשמעות שלו, נוח זה מנוחה, כן?
נכון.
כן? אבל אומר הזוהר, כיוון שכתוב, כיוון שנוח זה מנוחה, בשבת כתוב וינח השם ביום השביעי, וינח השם ביום השביעי, אז נוח נקרא, או הזוהר קורא לנוח שבת, כיוון שהשבת שבת מנוחה, ונוח כמו שאמרנו זה מנוחה, אז הוא נקרא שבת. אז הוא אומר ונוח הוא שבת, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וכשם שנוח היה היפוך שלושת הדברים האלה, שהרי אמרנו אשרי, המדרש אמר שהוא הביא קודם, אשרי האיש, אשרי האיש זה נוח אשר לא הלך בעצת רשעים דור אנוש, ובדרך חטאים לא עמד דור המבול, ומושב לצים לא ישב דור הפלגה. זאת אומרת, הוא היה מופקע משלושת המידות הרעות, כן? גם המידו, גם מדור אנוש, כמו שהוא הסביר קודם, שלושת המידות הרעות באות לידי גילוי בשלושה דורות, כן? נוח הוא שבת כבזוהר הקדוש, וכשם שנוח היה היפוך שלושת הדברים האלה, כמו כן אני לומד מכאן ששמירת שבת מוציאה משלושת המידות הרעות האלה, כן? או עוזרת לצאת, לא נגיד מוציאה, עוזרת לצאת משלושת המידות הרעות האלה. וזהו גם כן עניין שלושת הסעודות בשבת, רומז. זהו גם כן עניין שלושת הסעודות בשבת. של, מה פירוש שלושת הסעודות? שלכל סעודה יש תפקיד מיוחד. כל סעודה עניינה להעלות אותנו, כן, לאחת מהמידות האלה, כן? הכנגד, לא אחת מהמידות האלה. הכנגד, להיפוך, כן.
המזמור הראשון, המזמור הראשון אשרי האיש, זה מתאר את נוח?
זה דרשה של חז"ל, יש תמיד בהרבה פסוקים יש כמה דרשות. אחת הדרשות על הפסוק הראשון בתהילים זה הדרשה הזאת, זה מה שהוא הביא בהתחלה. אשרי האיש זה נוח אשר לא הלך בצד רשעים דור אנוש, דרך חטאים לא עמד דור המבול, מושב לצים לא ישב דור הפלגה. עכשיו הוא מביא עוד מדרש, במדרש רבה פרשה כ"ה. אז אומר המדרש, נוח על שם קורבנו נקרא. מה הכוונה? כשנוח יצא מן התיבה כתוב שהוא הקריב קורבן, הקריב קורבנות, כן? וכתוב וירח השם את ריח הניחוח. אז גם כן אותיות נוח, ניחוח, כן? יש בו נוח. אז אומר המדרש, נוח על שם קורבנו נקרא. מה הכוונה? מה המדרש רוצה להגיד? נוח על שם קורבנו נקרא. אז כמו שאמרתי, הרמז הוא וירח השם את ריח הניחוח, אבל מה המדרש רוצה לומר? אז הוא מסביר את המדרש. העניין, דיני כתיב לא אוסיף עוד לקלל, לא אוסיף, זה היה כביכול התגובה לקורבן שהקריב נוח. מיד אחרי שנוח מקריב את הקורבן, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא לא אוסיף עוד לקלל, להשחית את העולם כמו שהשחטתי עכשיו בדור המבול. ישנה הבטחה, ולחזק את העניין אז מביא רשי, אז הוא נתן לו את האות, כן? את האות, את הקשת, ולא יהיה עוד מבול מים על הארץ. אז הוא שואל, אני לא מבין, צריך להבין, הלא המבול היה למען תארת הארץ. הרי כל עניין המבול זה לא היה סתם להחריב את העולם, הייתה לו תכלית. והראיה, הוא אומר, שזה היה לטהר את הארץ. זאת אומרת, הארץ נטמאה מהחטאים, ותשחט הארץ מפני השם. שהרי כתוב, הגמרא אומרת שבארץ ישראל לא היה מבול. יותר כתוב, בארץ ישראל לא היה מבול. והגמרא מביאה לזה, לצורך זה, את הפסוק ביחזקאל. כתוב ארץ לא מתוהרה. זאת אומרת, ארץ ש... מה הכוונה לא מתוהרה? המבול לא תיאר אותה. לא היה צורך. אבל מכל מקום, ארץ לא מתוהרה. אז הוא אומר, אם המשמע ששאר הארצות הן מתוהרות, היה צורך לתאר אותן. אז הוא אומר, אז חוזרת השאלה, הלא היה למבול הייתה תכלית, התכלית הייתה לתאר את הארץ. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר, לא אוסיף עוד להשחית, לא יהיה עוד מבול מים על הארץ? הרי לכאורה המבול לא היה סתם להניש, לא היה סתם עונש, העונש הזה הייתה לו תכלית.
הוא הפתיע שגם לא יהיה מצב כזה שהעמים יהיו כאלה.
מה? אז לא, אבל כתוב לא אוסיף עוד להשחית ולא יהיה עוד מבול מים על הארץ. אם היה אומר כמו שאתה אומר, משהו אחר. כתוב אני לא אביא עוד מבול. למה לא? אם יהיה, הרי למבול הייתה תכלית טובה ומילא תפקיד טוב, אז למה לא תביא עוד מבול? וצריך להבין, הלא המבול היה למען תארת הארץ, ואם כן, אם חס ושלום, הוא מסביר את השאלה, אם חס ושלום התקלקל עוד במה יתאר את הארץ, או, אז הוא אומר, אז תראה איך שהוא אומר, אך כוונתו התברך הייתה שלא ייתן לארץ, כמו שאתה אמרת, שלא ייתן לארץ שתתקלקל כל כך עד שתצטרך למבול.
איך לא ייתן?
אומר השם ישמואל, וזאת הייתה פעולתו של נוח בקורבן. דקורבן הוא מלשון ידוע, הרמב"ן אומר שמה תפקיד הקורבן, הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא, אומר מה תפקיד הקורבנות? הקורבן כשמו כן הוא, מלשון קירוב. באמצעות הקורבן שאדם מקריב הוא מתקרב לריבונו של עולם, זה דרך להתקרב. כן? אז הוא אומר, וזאת הייתה פעולתו של נוח בקורבן. דקורבן הוא מלשון קירוב, שקירב את הארץ לשמיים. ואיתה בזוהר הקדוש דנוח נקרא צדיק. אז הביטוי של הזוהר, למה הוא נקרא צדיק? דאחיד בשמיה וארה, דאחיד בשמיה וארה, הכוונה הוא אחז בשמיים ובארץ. דאחיד בשמיה וארה, היינו, מה הכוונה שאחז בשמיים ובארץ? אז הוא מסביר, היינו שקירב את הארץ לשמיים, ועל ידי שהם קרובים להשם יתברך אינם יכולים להתקלקל כל כך. ואם מתקלקלים במה, הקדוש ברוך הוא מקדים ומייסר אותם, טרם הגיעו לתכלית הרוע עד כדי כך שתתקלקל. כתוב וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר לדרכו על הארץ. אומר רש"י, מה זה וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה? הבן אדם ישחט, הבן אדם נשחט. אומר לא, גם הארץ עצמה השחיתה, עד כדי כך. אז הוא אומר, על ידי שהם קרובים להשם יתברך, אינם יכולים להתקלקל כל כך, ואם מתקלקלים במה, הקדוש ברוך הוא מקדים ומייסר אותם, טרם הגיעו לתכלית הרוע, עד כדי כך שאפילו הארץ תתקלקל. הוא לא, זאת אומרת, לא, מה הכוונה, הוא לא ייתן להם לקלקל את הארץ, להגיע לאותה מדרגת חטא שהם הגיעו בזמן המבול? הכוונה היא, הוא ייסר אותם לפני שיגיעו למצב כזה, שגם לרוע כזה שגם הארץ תתקלקל. ייתן להם איסורים באופן שלא יצטרכו להגיע לצורך במבול. וכלשון המדרש, הוא מייסר אותם טרם הגיעו לתכלית הרוע עד שתתקלקל הארץ. וכלשון המדרש רבה, משגמן אני באיסורים בעולם הזה, כן, אני מייסר אותם באיסורים בעולם הזה. ויותר מזה, כתוב בישראל, הפסוק אומר בעמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם. מה הכוונה? בזמנו למדנו במערל, עם ישראל הוא העם שמקבל את הכי הרבה עונשים, יותר מכולם. נו, אז יוצא שהקרבה שלו היא גורמת לעונשים. התשובה היא באמת נכון, כן,
זה הקדמה של יצא ישראל,
כן, כן, נכון. אז הוא אומר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, זה הפסוק בעמוס. מה זה רק אתכם ידעתי? ידיעה זה קרבה, כן? וידע האדם את אשתו, הידיעה זה קרבה. אז כיוון שאתם קרובים אליי, עם צדיקים הקדוש ברוך הוא מדבק חוט השערה, מה הכוונה? צדיק הוא קרוב אליו, כן? כל מי שיותר קרוב, אז ממילא הוא, יש עליו תביעה יותר גדולה. אז אומר עמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אמונותיכם. היינו, מה ההסבר? שאינו ממתין להם, לעומת הגויים שכתוב, הפסוק אומר, בסעסעה בשלחה תריבנה, כך אומר הפסוק. מה זה בסעסעה בשלחה תריבנה? הוא מחכה שתתמלא השעה שלהם, זאת אומרת שהם יגמרו לעשות את כל האבונות שהם צריכים לעשות, כדי שהוא יוכל למחות אותם. אבל זה רק אצל הגוי. אצל עם ישראל אומר עמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם, אני מעניש אתכם כדי שלא תגיעו למצב של בסעסעה, שתתמלא שעתכם, כן? וזה הפירוש על קורבנו נקרא כנתבאר לאל. כתוב נוח, למה הוא נקרא נוח? על שם קורבנו נקרא. אומר, מה הכוונה? אומר, זה הפירוש, נוח איש צדיק, דאחיד בשמיה וערה, הוא אוחז בשמיים ובארץ. וכמו שהוא הסביר, מה זה אוחז בשמיים ובארץ? הוא מקרב את השמיים והארץ. על ידי מה? על ידי שהוא מקריב את הקורבן, הוא מקרב את הארץ לשמיים, שלא יתקלקלו. זאת אומרת, הוא דואג שהם יהיו קרובים. ברגע שהם יהיו קרובים, אז ממילא הם לא יוכלו להגיע למצב של קלקול מוחלט. למה? משום שכשאתה קרוב אתה חוטף, כדי שלא תגיע, כן? כדי שלא תגיע למצב של ניתוק מוחלט. זה מה שהוא אומר. ונוח הוא שבת, הוא כשם, הוא חוזר, רואים שכל קטע שהוא לומד ממנו איזה, 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 איזה נקודה, הוא חוזר שלשבת, לשבת יש את אותה יכולת. מה?
השפת האמת עשו אותו דבר.
נכון, 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 נכון. הם דיברו בשבת, הרי כל השיחות שלהם היו בשבת. מתי הרי מדבר? מתיש, בשבת, כן? ונוח הוא שבת. וכשם שנוח עשה פעולה זאת, כמו כן השבת עושה, שאינה מניחה להתגשם בתכלית. הכוונה, היא לא מניחה לנו להפוך לחומריים באופן מוחלט, כן? דלולי השבת היה כל העולם מתגשם. מתגשם הכוונה הופך להיות חומרי, גשמי, בתוך ששת ימי המעשה. אך שבא השבת, שב הכל עם קורו, ואינה מניחה לעולם להתקלקל חס ושלום. הלאה, עוד מדרש, מדרש נוסף. שוב הוא מבאר במדרש רבה פרשה למדי, כתוב ויומר אלוקים אל נוח ואל בניו, רבי יהודה, אולי באמת תביא לי חומש, נראה את הפסוק בפנים.
זה היה בסדר,
חומש, חומש בראשית,
לימוד מדרשים, זה היה בסדר.
זה גם השפת אמת עושה, זה הרבס, מביאים מדרש ומפרשים אותו.
כן, אבל הם היו בקיאים כל כך,
מבקיאים לפחות זה, לא?
אנחנו היינו על עצמי,
אנחנו
על הגמרא כמו שהם בקיאים במדרש.
לא, בקיאים בהכל, בקיאים גם במדרש.
כן,
הנה
מי היום ככה בקיאים. יש,
רגע, הנה כתוב ככה: ויאמר אלוקים אל נוח ואל בניו איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם ואת כל נפש החיה אשר איתכם בעוף בבהמה ובכל חיית הארץ איתכם, והקים אותי. כן, וכאן הוא אומר לו: את קשתי נתתי בענן ולא לא אביא עוד מבול מים על הארץ. טוב, נראה מה שאומר המדרש. במדרש: ויאמר אלוקים אל נוח ואל בניו, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אמר, רגע, מביא את רשי אפילו, רגע אחד, רגע,
שפת אמת לא כל כך אוהבים את רשי. כן, אבל
כל הבסיס, כל הבסיס שלו, כל זה לא כל זה.
לא, אני זוכר, הוא היה
מסתיר. לא, בשפת אמת הוא מצטט את כל המדרש. בשפת אמת יש תמיד רק את ההתחלה במדרש, כן, רומז. וכאן אז כתוב ככה: ויאמר אלוקים אל נוח ואל בניו, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אמר: לפי שעבר על הציווי לפיכך נתבזה. פירש רשי: שעבר על הציווי. איזה ציווי? על איזה ציווי נוח עבר? אז הוא אומר שציוותיו שציוותיו סמינתיו. הרי מה קרה אחר כך? קרה אחר כך: ויהיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען, 3,000 בני נוח, ומאלה נפסה כל הארץ. כתוב אחר כך: ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם, וישת מן היין וישקר, ויתגל בתוך אוהלו. כן? אז התנאים האלה באים להסביר ממה נובע, ממה זה נבע הביזוי הזה. הרי כתוב: וירחם אבי כנען את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. אז קרה מה שקרה: ויקח שם ויפת את הסמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם. היה פה ביזיון לנוח, הם על ידי זה שכיסו אותו רצו כביכול לחסות על הביזיון. אז אומר המדרש, מביא פירוש רשי: רבי יהודה אמר: לפי שעבר על הציווי לפיכך נתבזה. מה פירוש? פירש רשי: שעבר על הציווי שציוויתיו צא מן התיבה אתה ואשתך ויזרתיו על פריה וביה, והוא לא עשה כן, אלא ויצא נוח ובניו, כתוב: ויחל ויתה כרם, לפיכך נתבזה, וכתוב מה שכתוב אחר כך: וישכב ויתגל, ויתגל בתוך אוהלו.
מה זה יתגל?
אז רשי
מתגלות.
כן, כתוב. הרי
כתוב מלשון גילוי.
כן, היה צריך לחסות אותו, נו, זה מה שכתוב.
אז במקום לצאת עם אשתו יצא עם בניו.
כתוב: היה חם אבי כנען, כן, וירא את ערוות אביו. יש אומרים סרסו, סירס אותו, ויש אומרים רבעו. אבל השאלה ממה זה נובע? אז רבי יהודה אומר: זה נובע מזה שהוא לא קיים את הציווי. הקדוש ברוך הוא אמר לו מיד אחרי שהוא ציווה אותו לצאת מן התיבה, הוא ציווה אותו לעסוק בפריה ורבייה. הוא לא עסק בפריה ורבייה, אלא מה? הלך ונטע כרם. אז נטע כרם, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה: זה לא, השתייה זה כבר תוצאה. הוא ביטל את הציווי של ריבונו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, והוא לא עשה את מה שנצטווה. אז ממילא זה הרקע למה שקרה אחר כך. ורבי נחמיה אומר: להפך, הוסיף על הציווי ונהג בקדושה, לפיכך זכה הוא בניו לדיבור. אתם שומעים מה שכתוב כאן? זאת אומרת, גישה הפוכה לחלוטין. זאת אומרת, כתוב ויאמר אלוקים אל נח ואל בניו לאמור. הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. אם הוא מדבר איתם, פירושו של דבר שהם נביאים. המשמעות של דיבור, אנשים שזוכים שריבונו של עולם מדבר איתם, זה נבואה. אז אומר רבי נחמיה בדיוק להפך, בדיוק להפך. גם הוא וגם בניו זוכים לכך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם. אז הוא אומר, אוסיף ונהג בקדושה, כך הוא אומר. והוא אוסיף על, אז הוא אומר, ורבי נחמיה אומר, אוסיף על הציווי ונהג בקדושה, לפיכך זכה הוא ועליו לדיבור. אז הוא אומר,
למה בזרן?
אז רגע רגע, אז הוא אומר כך, נראה דדעת רבי נחמיה אחר שהציווי היה בגבול וגדר. זאת אומרת, תבין, שניהם באים להסביר מה הגורם לכך שאחרי זה הוא מתבזה, וכל אחד תופס נקודה. אחד אומר הוא עבר על הציווי, זה גרם לו, זה שהוא עבר על הציווי זה גרם את מה שבסוף של דבר נתבזה. האחר אומר לא, הוא לא ביטל את הציווי, ההפך, הוא הוסיף על מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז הוא אומר, גם תוספת יש בזה חיסרון, כל המוסיף גורע. זה, כך הוא מסביר אותו. נראה דדעת רבי נחמיה אחר שהציווי היה בגבול וגדר, והוא הוסיף על הגבול, ואם כן הקדושה הייתה אצלו למעלה מהגבול יותר ממה שסבל הוא נבואתו, עד שנקדש כוח הנבואה עליו ועבר גם על בניו. ורבי יהודה סובר שעבר על הציווי, היינו שתכלית הקדושה היא להיות נבדל מכל ענייני עצמו, אפילו ממה שהוא סובר להתקדש, רק יהיה נמשך אחר מאמר השם יתברך בתמימות ויהיה נבדל. אז רגע, לא, לא, צריך לשים לב, צריך לשים לב. הוא אומר, אני מבין שזה הנקודה שהוא רוצה לעמוד עליה. המדרש הזה הוא מדרש על הפסוק ויומר אלוהים אל נוח ואל בניו. זאת אומרת, יש פה דיבור של ריבונו של עולם. התורה אומרת ויומר אלוקים אל נוח ואל בניו. בכל הפרשה קודם לא כתוב בניו, כתוב מה הוא צריך לעשות, להכניס את הבנים שלו. הנה, וידבר אלוהים אל נוח לאמור, או כשהוא אומר לו ויומר השם לנוח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, אז הוא לא, בכלל לא דיבר אל הבנים שלו, דיבר רק אליו. פתאום כאן כתוב, כן, פתאום כאן ויומר אלוהים אל נוח ואל בניו איתו לאמור ואני נני מקים. מה פתאום גם בניו? עד עכשיו הוא לא דיבר אל הבנים. אז שניהם באים להסביר מה מעניין. אני חשבתי שהם באים להסביר מה הרקע לביזיון שכתוב אחר כך. אבל בסופו של דבר נקודת המוצא שלהם זה הפסוק הזה, ויומר אלוהים אל נוח ואל בניו. מה זה אל בניו? אז רבי יהודה אמר, לפי שעבר על הציווי לפיכך נתבזה, כמו שהוא אומר. ורב נחמיה אומר, הוסיף על הציווי ונהג בקדושה, לפיכך זכה הוא ובניו לדיבור. אתם שומעים? זה שהוא הוסיף על הציווי ונהג בקדושה, זה גרם שהקדוש ברוך הוא מדבר לא רק אליו אלא גם אל בניו. זאת אומרת, זה שהוא הוסיף על הציווי גרם לכך שהקדוש ברוך הוא מדבר לא רק אליו אלא גם אל בניו. אז הוא מסביר, מה הסבר? נראה דדעת רבי נחמיה אחר שהציווי היה בגבול וגדר, והוא הוסיף על הגבול, אם כן הקדושה, זה כמו כוס שאתה ממלא אותה והכוס נמצאת בתוך קערה, אז הכוס מתמלאת, אז היא עוברת גם, אז היא נשפח, הנוזל שאתה מכניס לתוך הכוס נשפך לקערה. אז הוא אומר, אותו דבר קרה כאן, כיוון שנוח נהג בקדושה יותר ממה שהוא נצטווה, אז הוא זכה לכך שכביכול הקדוש ברוך הוא ידבר איתו, אבל כשהוא מדבר איתו זה כאילו נשפך, הוא ממלא אותו וזה עובר גם לבנים שלו. זה מה שהוא רוצה להגיד, כן? הוא הוסיף על הגבול, אם כן הקדושה הייתה אצלו למעלה מהגבול יותר ממה שסבל הוא נבואתו, עד שנקדש זה יתמלא כוח הנבואה עליו ועבר גם על בניו. אז זו הדעה של רבי נחמיה. רבי יהודה סובר שעבר על הציווי. מה פירוש עבר על הציווי? אז הוא אומר, מה, מה, מה הנקודה של עבר על הציווי? הרי באופן פשוט אמרנו, הכוונה היא פרש רשי, שעבר על הציווי שציוויתי וצא מן התיבה והזרתי על פריה ורבייה, ומשמע ברשי שהוא לא עסק בפריה ורבייה. אז הוא אומר כך, ורבי יהודה סובר שעבר על הציווי, היינו שתכלית הקדושה היא להיות נבדל מכל ענייני עצמו. זאת אומרת, כשאדם מתקדש, אז המשמעות של קדושת האדם היא להיות נבדל מכל, זאת אומרת הדרישה מהאדם שהוא קדוש, כן? ככל שאדם קדוש יותר, הדרישה ממנו היא לבטל את העצמיות שלו. לבטל את העצמיות שלו לא רק כלפי ריבונו של עולם, אלא גם כלפי הקדושה. זאת אומרת, גם אדם קדוש יבוא ויגיד, אני רוצה להיות קדוש. בשמה אתה רוצה להיות קדוש? כדי שאני אהיה קדוש. הוא אומר, לא, אין אני. רבי יהודה סובר שעבר על הציווי, היינו שתכלית הקדושה היא להיות נבדל מכל ענייני עצמו, אפילו מעניינים שקשורים לקדושה, שהוא סובר להתקדש, רק יהיה נמשך אחר מאמר השם יתברך בתמימות, ויהיה בטל ונבדל ממהותו. כל עוד הוא מרגיש את האני שלו, אז זה פגם, זה חיסרון. אז ככה הוא רוצה להסביר, זה באופן פשוט מוציא מהפשט. כמו שאמרתי קודם, הפשט הפשוט שרבי יהודה אומר, הפשט הפשוט כמו שרשי אמר, רשי הסביר, האמת היא ככה, רבי רשי כתוב שעבר על הציווי, רבי יהודה אמר, זה דבר מעניין, רבי יהודה אמר, לפי שעבר על הציווי, לפיכך נתבזה. לפי שעבר על הציווי, לפיכך נתבזה. הוא לא פירש למה הוא מתכוון, על איזה ציווי הוא עבר, איזה ביזיון אתה מדבר, על איזה ביזיון אתה מדבר. לא לשכוח, אנחנו מדברים על הפסוק, ויאמר אלוהים אל נוח ואל בניו. אז רשי הסביר שהכוונה שזה שייך לביזיון של אחר כך. ומה זה עבר על הציווי? לא קיים פריה ורבייה. השם ישמואל אומר לא, כך הוא רוצה להסביר לשיטתו. מה שכתוב כאן שעבר על הציווי, הכוונה היא יש פה פגם. זאת אומרת, זה היה ביזיון לנוח בזה שכתוב ויאמר אלוהים אל נוח ואל בניו. הוא מדבר לא רק איתו, אלא עד עכשיו הוא דיבר רק איתו, עכשיו הוא מדבר גם עם בניו.
זה ביזוי לאבא?
זה ביזוי, בטח. זאת אומרת, הקופלים, זה רבי יהודה תפס. רבי יהודה תפס שזה ביזוי לאבא. זה שעד עכשיו הוא דיבר רק עם נוח, ומעכשיו הוא מדבר עם נוח ועם בניו. כביכול, הוא רואה בזה ירידה לנוח, הגיע למדרגה של הבנים שלו. תבין? אז הוא שואל, מה עבר על הציווי? איפה פה הפגם אצל נוח? הוא אומר, הפגם אצל נוח משום שהוא דאג לעצמו. דאג לעצמו להיות קדוש, אבל דאג לעצמו. זה ההסבר שלו. טוב. הלאה. במדרש רבה, עוד מדרש. כתוב, וירא השם, וירד השם, כתוב, לראות את המגדל אשר בנו בני האדם. אז שואל רבי ברכיה במדרש, מה זה? פלא. בואו נראה את הפסוק, שנבין יותר את ה... הנה, כתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אחרי זה כתוב, ויאמרו אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. כתוב, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אז הקושי בפסוק, היה כתוב קודם, ויאמרו אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, על מי אתה מדבר? אז כתוב קודם, ויהי בנוסעה מקדם, ויאמרו איש אל רעהו. אז מה צריך? וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, מה היה חסר? כתוב, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אז שואל רבי ברכיה, אז מי בנה? בני חמורים בנו? בני גמלים בנו? ודאי שבני האדם בונים. כן, מה, וזה מיותר, לא צריך לכתוב בני האדם, זה מה שהוא שואל. וכי מה נאמר? בני חמריה או בני גמליה? אלא מה? אז 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 באמת למה התורה כתבה וירד השם לראות את המגדל אשר בנו בני אדם? הכוונה היא אומר רבי ברכיה, בני אדם הראשון אשר בנו בני אדם הראשון, זה לא סתם, המילה האדם פה היא לא סתם כינוי, בן אדם או בני אדם, בני אדם הראשון. זאת אומרת, מה הכוונה, מה הוא רומז כאן? הוא רומז כאן שהמגדל הזה, החטא של המגדל, זה למעשה חזרה על חטא, חטא האכילה מעץ הדעת של אדם הראשון. ולכן כתוב כאן וירד השם לראות את המגדל אשר בנו בני האדם. עכשיו צריך למצוא את הקשר, מה הקשר בין החטא הזה לחטא של אדם הראשון?
הגבלה בלשון.
אז הוא אומר, כן כן, אז הוא מסביר כך, נראה דעיני חטא אדם הראשון היה, שימו לב, אני אסביר מה שהוא אומר, זה כתוב בספרים, הוא כבר אומר, הוא אומר לנו את המסקנות. כתוב בספרים שמה מה 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 גרה, מה היה לפני החטא של אדם הראשון, הזכרנו את זה כבר, ומה היה אחרי החטא של אדם הראשון?
ידעו בין
הרי, המציאות השתנתה. במה השתנתה המציאות? אז כתוב בנפש החיים ובעוד ספרים כתוב ככה, שלפני החטא של אדם הראשון היחס אל העבירה או אל החטא היה, זאת אומרת, הרע, לא שלא היה רע, כי מוכרח לומר שהייתה בחירה, אבל הבחירה הייתה הרבה יותר קלה. מאיזה בחינה? מאיזה בחינה? כי הטוב והרע לא היו מעורבבים. אחרי החטא של אדם הראשון יש ערבוב, קשה לראות, קשה לגלות מהו טוב ומהו רע. אדם צריך לבדוק טוב, כן? בכל פעולה שהוא עושה, אם היא באמת פעולה טובה או אם יש ברע, כי הטוב והרע מעורבבים. לפני החטא של אדם הראשון לא היה ערבוב של טוב ורע, היה רע, אבל הרע היה ניכר לעצמו. החטא של האכילה מעץ הדעת גרם לכך שהטוב והרע מעורבבים. אז הוא אומר, זה גם כן מה שקרה כאן, נראה דעיני חטא אדם הראשון היה שהמשיך הרע בכל ענייני הטוב. זאת אומרת, כמו שאמרתי, גם בעניינים שהם עניינים טובים, מעורב רע, יש תערובת של רע. אז צריך לעשות בכל דבר בדיקה, כן? אם אין בה תערובת של רוע,
מה הטוב שמחפשים את
הקדוש ברוך הוא?
מה? מה החלק הטוב?
לא, אתה יכול להגיד אפילו אדם מקיים מצווה, אפילו אדם מקיים מצווה, אז יש ערבוב של רע גם בקיום מצוות. אדם יכול לעשות מצווה, אבל בתוך המצווה מעובב רע.
פה שלא מצווה.
מה?
פה זה מגדל פה.
לא, אז הוא אומר, ודור הפלגה המשיכו חלק, אז הוא אומר ככה, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר ככה, החטא אדם הראשון היה שהמשיך את הרע בכל ענייני הטוב, הוא הכניס רע בכל דבר טוב. אז עכשיו מעובב רע בטוב, והחטא של דור הפלגה היה להפך, שהכניסו טוב בתוך הרע, ערבבו את הטוב בתוך הרע.
זה
מה שהוא אומר, ודור הפלגה המשיכו חלק הטוב להרע, ונבוכדנצר המשיך גם כן הטוב להרע. וכתוב על נבוכדנצר שעשה בעבודה זרה שלו עציץ, שהיה כתוב עליו קודש להשם. ולזה מבואר במדרש רבה פרשה למד ג', תישבר כעץ עוולה. תישבר כעץ עוולה.
מה תישבר?
תישבר עוולה, עוולה, עוולה זה רוע, עוול, עוול. תישבר כעץ עוולה. אז הוא מדייק, לא כתוב תעקר, אין כתוב כאן, אלא זה הכל המדרש. המדרש אומר תעקר, לא כתוב תעקר כעץ עוולה, כתוב תישבר כעץ עוולה. מדייק המדרש, תעקר לא כתוב כאן, אלא תישבר, כדבר שנשבר ואין מעלה חילופין. ואיזו זה? דור הפלגה. שומעים? מדרש. מה כתוב? המדרש דורש פסוק. כתוב בפסוק תישבר כעץ עבלה. מדייק המדרש, לא כתוב תעקר כעץ עבלה. כתוב תישבר. מה ההבדל? אז הוא אומר, כשאתה עוקר עץ, אתה יכול לטוע אותו במקום אחר. הוא יכול לצמוח במקום אחר. אבל אם אתה שובר אותו, אתה מחסל אותו. אז כתוב תישבר כעץ עבלה, לא כתוב תעקר, אלא תישבר כדבר שנשבר ואין מעלה חליפין. אין מעלה חליפין, הכוונה היא לא חוזר וגודל. גמרנו. אז הוא אומר, ואיזו זה? על מי נאמר תישבר כעץ עבלה? על דור הפלגה. דור הפלגה דומה לעץ שנשבר ואינו מעלה חליפין. מה הפשט בזה? מה פשט בזה? כתוב שהקדוש ברוך הוא פיזר אותם על פני, מאלה נפסה כל הארץ. מה פשט תישבר ואינו מעלה חליפין? זאת אומרת, הכוונה היא לא, הוא לא חוזר וגודל. אז הוא אומר, פירש עייפת תואר. עייפת תואר זה בעל ההפלאה, זה פירוש שלו על התורה. אז מה הכוונה? הרי כמו שאמרתי, הרי הם נפסו על פני כל הארץ. זאת אומרת, אתה אומר תישבר כעץ עבלה, לא חוזר וגודל. הם כן גדלו. בסך הכל היה להם שפה אחת ודברים אחדים, זה לא חזר. אבל הם נפוצו על פני כל הארץ. אז הוא אומר, זה הפשט, זה הפירוש. הוא פירש עייפת תואר שלא חזרו לכמות שהייתה שפה אחת. זאת אומרת, הם לא חזרו למצב הקודם. מבחינה זאת נשברה העוולה. הם לא חזרו למצב הקודם. מה היה המצב הקודם? והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הייתה אחדות, כן? הם לא חזרו למצב הקודם. אבל רעת דור המבול הייתה לה ארוחה. במילים אחרות, הייתה לה רפואה. למה? שהרי מנוח נתמלא העולם כבתחילה. נוח נשאר, ומכוחו של נוח מתמלא העולם כבתחילה. והיינו בדור המבול. אז הוא מסביר, ממה נובע החילוק? למה בדור הפלגה כתוב תישבר כעץ עבלה? הם לא חזרו למצב הקודם. בדור המבול כן חזרו למצב הקודם. נוח מחזיר אותם למצב הקודם. מה ההבדל? אז הוא אומר כך, והיינו בדור המבול היה חטאם כמו שהוא הסביר קודם, תאוות גופניות. לכך הייתה אפשרות להיות, זאת אומרת, כשהחטא הוא בתאווה גופנית, אפשר להחזיר אותו למצב הקודם. לכך היה אפשר להיות תיקון לעולם על ידי צירוף שנצרף העולם על ידי המבול. מה שאין כן דור הפלגה שהיה חטאם בשכל, שהמשיכו, כמו שהוא הסביר קודם, דברים גבוהים לדברים רעים ושפלים מאוד. ברגע שהחטא הוא בשכל, אז אומר, הקלקול הוא קלקול כזה שדורש שבירה. לא ייתכן לחזור למצב הקודם. כל פנים, איך הוא מסביר? הוא אומר, מה שאין כן דור הפלגה שהיה חטאם בשכל, שהמשיך, ומה הכוונה חטאם בשכל? הוא אומר שהמשיכו דברים, אמרנו, המשיכו דברים גבוהים לדברים, הכוונה דברים טובים לדברים רעים ושפלים מאוד. לקחו דבר שהוא גבוה, ניסה, מרומם, בעל ערך, וערבו אותו בתוך דברים שפלים.
מה הדבר בעל ערך?
בבקשה?
מה הדבר בעל ערך?
אם אתה מערב טוב ברע.
אבל מה הוא הדבר הטוב?
טוב, כל מה שטוב. כל מה שטוב. לקחו, כמו שיש מידות טובות ויש מידות רעות, לקחו יסודות טובים וערבו אותם בתוך דבר רע.
איפה זה מתבטא?
מה?
איפה זה? בגלל המגדל?
לא, אז באמת, זה משהו, כך המדרש אומר. המדרש אומר, אמר, כתוב במדרש רבה, כתוב אשר בנו בני האדם. אמר רבי ברכיה, וכי מה נאמר? מה אתה רוצה שיגידו? בני חמריה או בני גמליה? אלא בנוי דאדם קדמה. מה הכוונה? אז הוא הסביר, כמו שהאדם הראשון החטא שלו הוא חטא התערובת של טוב ורע. אבל מה פירוש טוב ורע? הוא מערב רע בטוב, המשיך הרע בכל ענייני הטוב, דור הפלגה גם כן מערבים, אבל הם מערבים בכיוון ההפוך.
אז זה החידוש של המדרש.
מה?
זה החידוש של מדרש עצמו.
זה ההסבר שלו במדרש.
זה ההסבר שלו.
כן.
אבל אני לא רואה הוכחה מאיזשהו מקום.
למה אתה לא רואה? מה כתוב על דור הפלגה? והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הייתה שם האחדות, אבל את האחדות הם לקחו ועירבו אותה בתוך
למטרה לא טובה.
ודאי ודאי, נעשה לנו עידל וראשו בשמיים, כביכול באו להילחם על ריבונו של עולם. הלאה, בואו נראה עוד קטע, ניקח איזה קטע קטן, רגע אחד. רגע. הנה. בעמוד ממהי. בעמוד ממהי. אתם רואים? בעמודה השמאלית. במשנה בסנהדרין כתוב, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא. כך כתוב, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא. אז הוא אומר, יש לי תן טעם, למה באמת אין להם חלק לעולם הבא? זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, צריך להבין, יש גם רשעים. איך כתוב? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה לא שאין רשעים, יש רשעים, אבל הרשע אחרי שהוא מקבל את העונש שלו יש לו חלק. דור המבול, אומרת המשנה, אין להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, הרשעה שלהם היא כל כך גדולה שהפקיעה אותם לגמרי מהעולם הבא. אז הוא אומר, יש לי תן טעם על פי דברי הזוהר הקדוש. הוא חוזר ליסוד, לזוהר שהוא כבר דיבר עליו. נוח הוא שבת, ושבת היא מעין עולם הבא, ודור המבול שהיו הפכים לגמרי לנוח במהותם, לא רק במעשיהם, לא לבד במעשיהם, אלא גם בעיקר מהותם. ועל כן הוא אומר, זו הייתה הסיבה שנוח היה בזוי בעיניהם. כן? כמו שכתוב במדרש, לפיד בוז להשתות, לפיד בוז להשתות שענן. אז אומר, זה פסוק באיוב, אז כתוב שהיו מבזים עליו וקראו לי ביזיה סבא, סבא בזוי. וזה סימן, זאת אומרת, כשיש מצב של בזוי, יש ריב, אז בסדר, יש ריב בין שניים, אבל כשאחד מבזה את השני, זה מעיד שבאופן מהותי הוא מנותק ממנו, לא שייך אליו. זה, אז הוא אומר, וזה סימן שהם הפכים לו לגמרי במהותם, שכל שאינו מהופך במהותו עדיין אינו מבוזה בעיניו. כשצד אחד מבזה את הצד השני, זה סימן לשני הפכים. זה מה שהוא אומר. על איסף כתוב, זדון לבך אישייך, זדון לבך, בזוי אתה מאוד, זדון לבך אישייך, בזוי אתה מאוד. את עשיו הוא בזוי. מדוע? משום שהוא ההפך מישראל. זה היפוכם של ישראל, זה התנגדות, ההתנגדות של עשיו, של המלך לישראל, היא התנגדות במהות. וכשיש התנגדות במהות יש ביזוי. כן, יש ביזוי. אז הוא אומר, וזה סימן שמפכים לו לגמרי במהותם, שכל שאינו מהופך במהותו עדיין אינו מבוזה בעיניו. במדרש, הוא מביא מדרש בסוף מגילת איכה, כתוב, כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד. אם מאיסה, המדרש אומר, אם מאיסה לצוואר, ואם קציפה אי צוואר, וכל מן דקצף סופו מתפייס. זאת אומרת, מה אומר ירמיהו? אם היית קוצף עלינו, מובן. הפירוש הוא, יש אדם יכול לכעוס על מישהו אחר, אבל כשאתה כועס אתה יכול אחר כך להתפייס, אבל אם זה מעיסה, אם זה ביזוי, אין סיכוי של פיוס. כשיש מצב של ביזוי אין סיכוי של פיוס, כשיש כעס, יש כסף, יש סיכוי של פיוס. אז כך אומר מדרש, והטעם כנל שאם הגיע לגדר המיאוס זה מורה שהוא הפוך לגמרי, על כן לצוואר אין סיכוי של פיוס. וכן הוא בתוכחה בפרשת בחוקותיי, אחר שפירט ואם לא תשמעו לי, פירש רשי, מה זה לא תשמעו לי? זה היודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. הוסיף לומר, ואם בחוקותיי תמאסו ואם את משפטיי תגאל נפשכם, מה הכוונה? אם יש מעיסה אז אין סיכוי לפיוס. זה מה שהוא אומר, שזה מואס באחרים העושים ושונא את החכמים, כך אומר רשי, זה יותר גרוע מי יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. זאת אומרת, יש שם כמה מדרגות. מדרגה אחת כתוב יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, אבל אחרי זה כתוב תיאור יותר חמור, אם את משפטיי תמאסו ואת חוקותיי תגאל נפשכם. זה יותר חמור ממי שיודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. מי שיודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו כופר בקדוש ברוך הוא. על נמרוד כתוב יודע את ריבונו, למה הוא נקרא נמרוד? יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. אבל מי שהוא מואס בחכמים, בתלמידי החכמים, אז זה יותר גרוע ממי שיודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. עד כדי כך. למה? אז הוא מסביר את זה על אותו יסוד. כשיש מעיסה, יש גועל, אין סיכוי לפיוס. אין סיכוי לפיוס. אז הוא אומר, זה יותר גרוע מי יודע את ריבונו מתכוון למרוד בו. והכל מהטעם הנזכר מאל, שזה מורה שנשתנתה מהותו להיפוך לגמרי. נו, לא, רב אבול, כתוב שהם ביזו את נוח. איך קראו לו? קראו לנוח סבא בזוי. ביזי הסבא. ביזו אותו. אז מילא אין להם חלק לעולם הבא, אין סיכוי שיחזרו בתשובה. כשיש ביזוי אין סיכוי לחזרה. אם כן, דור המבול שנוח שהוא מעין עולם הבא היה מוזה בעיניהם, זה מורה שנשתנתה מהותיו לגמרי להיפוך מהעולם הבא, ולכן שוב אין להם חלק לעולם הבא.
ודווקא בהתנהגות שלהם כלפי נוח,
כן,
ניתן מהם החלק הזה, החלק מהעולם. אבל זה לא בגלל ההתייחסות שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא.
לא, לא, כלפי נוח. הוא אומר, זה
לא בגלל כל ה...
זה שהם ביזו את נוח, זה מעיד שהם... לא, צריך לסרף פה עוד... הוא יוצרף עוד נקודה. נוח הוא שבת, ושבת הוא מעין עולם הבא. אז כשמבזים את נוח, מבזים את העולם הבא. כשיש ביזוי של העולם הבא, הסימן שזה נתק מוחלט. לא, אין שייכות לעולם הבא. זה הפירוש.
אבל זה לא מכוח.
זה לא עונש.
אבל זה גם לא מצד.
זה לא עונש.
חמאס.
מה?
זה לא מצד.
לא, לא, לא.
הם עברו על הגזל ועל גילוי
הרעיון. זה מה שהוא אומר.
זה לא זה. לא בגלל זה.
לא, לא, זה מה שהוא אומר. הוא אומר מצד הביזוי. הביזוי בא לבטא סתירה מהותית. ניתוק מוחלט, זה מה שאומר. כשיש ביזוי יש נתק מוחלט. עד כאן.